לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
אז מה היה לנו בספרד השבוע? המתח הפוליטי בספרד עולה על גדותיו, לאחר חשיפת פרשייה לפי הפעילת מפלגת השלטון, ניסתה להשיג מידע מפליל על בכירים ביחידה המשטרתית, שחוקרת פרשיות שחיתות בהן מעורבים בכירים במפלגתה. ביום שישי התקיים בברצלונה כנס נשיאי כל הקהילות האוטונומיות בספרד. הנשיאים מטעם מפלגת האופוזיציה, הפפה, אשר מהווים רוב בקרב נשיאי הקהילות האוטונומיות, 11 מתוך 19, דרשו לשים מספר נושאים על הפרק, כאשר החשוב ביותר מבחינתם היה נושא המימון של הקהילות האוטונומיות, שמציע מחיקת חובות, ומנקודת מבטם מהווה בעיקר חוק שמטרתו מחיקת חובות לקטלוניה. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, קיבל את כל הבקשות לדיון של הנשיאים. במקביל, אימה נשיאת הקהילה האוטונומית של מדריד, איזבל דיאס איוסו, כי תעזוב את האולם אם יעשה שימוש בשפה שאינה ספרדית, ואומר אוסקרה קטלנית או גליסיאנית. איוסו הבטיחה וקימה, וכאשר נציג הבסקים פתח בדברים באוסקרה, שתורגמה באוזניות לנוכחים, היא עזבה את המקום עד לרגע שנשיא קטלוניה, סלבדור איליה, סיים את דבריו, שנאמרו בקטלנית. שאר הנשיאים לא נהגו כמוה, אך הפגינו מחאה כנגד סנצ'ז, כאשר דרשו הליכה מיידית לבחירות כלליות, לאור פרשיות השחיתות הרבות שנחקרות. סנצ'ז הודיע כי בכוונתו לסיים את כהונתו. הפגנת הענק במדריד. המתח הגיע לשיא ביום ראשון, כאשר התקיימה הפגנת ענק במדריד בהשתתפות עשרות אלפי מפגינים שקראו לסנצ'ז להתפטר. ההפגנה בהנהגת מנהיג האופוזיציה, אלברטו נוניאז פייחו, כללה גם ראשי ממשלה לשעבר מטעם הפפה ורוב נשיאי הקהילות. פייחו קרא לרבולוציון דה לה דיגנידד אי לה ליברטד, מהפכת ההגינות והחירות, והבטיח להוביל אותה מהרחובות ועד לקלפיות. ההפגנה התקיימה לאור העובדה כי סנצ'ז מתמודד עם חקירות נגד אשתו, כתב אישום כנגד אחיו על כך שקיבל תפקיד ציבורי ללא מכרז הולם, וכן חקירות על שחיתות בכירים במפלגה, קבלת שוחד תמורת מכרזים ציבוריים. לכך נוסיף את חוק החנינה למובילי מהלך העצמאות בקטלוניה, אשר עומד בימים אלו לפתחו של בית המשפט החוקתי, שעתיד להכריע האם הוא מקבל את העתירות נגד החוק או לא. ביום שני הגיע לסיעה פרשיית התובע הכללי בספרד לאחר שהוחלט להעמידו לדין. אלוורו גרסיה אורטיז יועמד לדין בגין הפרת סודיות. הפרשה החלה במרץ השנה, כאשר נחשף כי אורטיז הדליף מידע רגיש על חקירתו של בן זוגה של נשיאת מדריד, איזבל דיאס איוסו, ממפלגת הימין הפפה. לדברי השופט, ההדלפה נעשתה בהוראת הממשלה, והתובע הכללי פעל כחלק מהמאבק הפוליטי בין מפלגת השלטון הפסאו-א לבין האופוזיציה, והפר את חובת הסודיות כלפי החשוד. אורטיז אף מחק התכתבויות מטלפונו הנייד, מה שהקשה על החקירה. למרות הקריאות הרבות להתפטרותו, הוא מסרב לפרוש, וממשלת סנצ'ז ממשיכה לגבות אותו. השבוע הביא גם התפתחויות נוספות. סנצ'ז הציע לקהילות האוטונומיות להגדיל את ההשקעה בדיור הציבורי מ-2.3 ל-7 מיליארד יורו, בניסיון להראות פעילות מול המשבר הפוליטי. במקביל, ממשלתו מתמודדת עם לחץ אמריקאי להגדיל את התקציב הצבאי ל-5% מהתמ"ג, דרישה שספרד מתנגדת לה, בניגוד לגרמניה, צרפת ואיטליה. במישור הבינלאומי, משרד ההגנה הספרדי החליט לבטל עסקת נשק עם ישראל בשווי 287 מיליון יורו, זאת כחלק ממדיניות ההתנתקות מהתעשייה הצבאית הישראלית. עד כאן להשבוע, אני עידן נתיב.
מחליפים מילה.
שלום וברוכים הבאים למחליפים מילה. אני אדוה וליס, והיום איתנו אלוף ישראל ברכיבת אופני כביש לשנת 22-23. הוא ייצג את ישראל באולימפיאדת פריז ב-24, וחבר בקבוצת Israel Premier Tech. מ-2017 הוא נמצא על הקו ישראל-ספרד. שלום, איתמר אנט.
שלום רב.
קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו. ונתחיל בשאלה המתבקשת. איך בעצם החלטת או התחלת להיכנס לעולם האופניים?
אז אני התחלתי בגיל 9-10 בערך, הייתי בטניס, בחוג טניס במודיעין, גדלתי במודיעין. והחוג טניס היה לי מאוד כיף, אבל חיפשתי משהו קצת יותר לצאת החוצה ולטייל, ולא אהבתי את זה שכל יום אני מגיע לאותו מגרש. אז אח שלי באותו זמן היה בחוג אופניים, אופני שטח בעיר, ואני רציתי ללכת אחריו, אז הלכתי אחריו לחוג, והתאהבתי בזה. היינו פעמיים בשבוע נוסעים ליער, עושים אימון של שעתיים, רכיבה, כל מיני משחקים, סימולציות, תחרויות, עניינים, אין סוף דברים מדהימים, למדתי המון מזה, ושם התחלתי.
ומשם הגעת להיות אלוף ישראל. אז איך הדרך? היו קשיים? איך מתמודדים איתם? איך גדלים?
כן, היו קשיים מאז ומתמיד. התחלתי, התחרות הראשונה שלי בשטח הייתה בגיל 11 וחצי בערך, באחד ה... אז זה היה כמה הקפות קטנות, ובאחת הסינגלים, אחד הסינגלים, אני מצאתי את עצמי על הרצפה, כי פשוט רציתי לשתות בזמן לא נכון והתרסקתי, ונפתח לי פצע די גדול ברגל, והייתי צריך ללכת לעשות תפרים, אז כאילו כבר התחלתי באיזה קושי כזה. שנה אחרי זה כבר התחלתי ללמוד קצת יותר להתחרות כמו שצריך, גם על באופני שטח, ואחרי הבר מצווה קיבלתי את האופני כביש הראשונים שלי, אז התחלתי גם להתחרות על הכביש, והתאהבתי בכביש כי זה היה הרבה יותר גם עניין מחשבתי, מי שמכיר את הספורט יודע, זה גם טקטי יותר, וגם המהירויות והכיף על הכביש הוא משהו שבתחרויות אני מאוד אוהב, אז עברתי לכביש. משם התחלתי גם להתחרות בחו"ל, שגם דרש ממני להיות תקופות בחו"ל, ובבלגיה בתור התחלה הייתי תקופות של חודש וחודשיים בבלגיה, לפעמים לבד.
על איזה גיל אנחנו מדברים בערך?
מגיל 15 וחצי,
וואו.
16. כן, בגיל 16 הייתי כבר חודש, לא באמת לבד לבד, אבל לבד בתור אני ועוד אנשים שאני לא באמת מכיר. גדלתי באיזשהו בית כזה שאירחו אותי בו במשך כמה חודשים בשנה, בחופשת פסח טסתי להתחרות, בקיץ טסתי להתחרות, תוך כדי לימודים כמובן. גם ייצגתי את נבחרת ישראל, עשיתי פודיומים בתחרויות בינלאומיות עם נבחרת ישראל, גם בקטגוריית הנוער, ואני זוכר את עצמי גם בהרבה מאוד ימים קשים שאמרתי לעצמי, בשביל מה אני צריך את כל זה? וכאילו היה לי מאוד מאוד קשה בכלל להצליח להתמודד עם הלבד הזה לפעמים, וכן, היו לי ימים, אני זוכר ימים ולילות כאילו שבאמת היה לי קשה להיות לבד בארץ זרה, בלי אף אחד לידי.
אין מאמן איתך? אין אנשים שאתה יכול ככה?
היה לי כביכול מאמן בלגי, אבל לא הייתי איתו באותו בית ביום-יום. אני התארחתי בבית של משפחה אחרת. באמת אירחו אותי כמו סוג של בן שלהם, אבל עדיין לא הרגשתי כאילו יש לי אימא ואבא בבית. וכן, היה קשה בתור ילד בן 16, פתאום אתה מוצא את עצמך במדינה זרה לבד. אז אתה שואל את עצמך למה בכלל הגעתי לפה, אבל תמיד זכרתי בראש שבסוף אני עושה את זה כי אני בוחר לעשות את זה, כי אני רוצה להגיע לדברים שאף פעם לא הגעתי אליהם, אז זה מה העסיק אותי, וזה מה שגרם לי להמשיך ולרדוף אחרי החלום הזה של להיות רוכב מקצוען, לנצח תחרויות, להגיע לאולימפיאדה, להגיע לטור דה פרנס.
נשמע מדהים ומכוון מטרה ממש בתור נער. ואחרי שאתה בעצם מגיע לתארים האלה, לתארים האלה, סליחה, מה מביא אותך לספרד אם ככה, אם אתה כל כך בטופ של ישראל?
אז בישראל אין באמת ליגה, יש את אליפות ישראל שמתחרים בה כמובן כל הרוכבים הישראלים הכי טובים, ומחוץ לזה יש כמה תחרויות, אבל התחרויות האלה לא נחשבות משהו בליגה הבינלאומית של האיגוד הבינלאומי שנקרא UCI, פשוט אין תחרות UCI בארץ. אז כל מי שרוצה להתחרות, וזה לא רק ישראל, יש הרבה מדינות שבעצם לא קיים בהם ליגת UCI, גם בדרום אפריקה וגם רוכבים אוסטרלים וניו זילנדים ואמריקאים, כולם בסוף מוצאים את עצמם באירופה, כי באירופה זה מרכז העניינים של האופניים. אז מה שהביא אותי ספציפית לספרד מכל אירופה זה שכשנכנסתי לקבוצת ישראל פרימייר טק, שבזמנו הייתה ישראל סייקלינג אקדמי, הבסיס של הקבוצה היה פה בג'ירונה, והיה הכי קל לבוא ולהיות באזור של הקבוצה ולא לחפש מקומות חדשים. ג'ירונה גם מקום מדהים כדי לרכב. אז התחלתי שם, הייתי בהתחלה אצל כל מיני אנשים, מתארח חברים ומדי פעם במלון, מדי פעם באיזה דירה. אחרי זה היה לי דירה משלי שהזכרתי, ו מפה לשם התגלגלנו לסן פוגאט.
אני אמרתי שבישראל אין ממש ליגה ואני פשוט בורה בנושא, אז איפה בעצם ישראל ממוקמת יחסית בעולם בספורט האופניים?
אפשר לומר שאיפשהו באמצע מבחינת העולם, אנחנו ממוקמים פחות או יותר באזור 50, מקום 50 בדירוג מדינתי, שזה לא משהו מטורף, אבל זה בסדר כרגע. יש, בעיקרון יש רק שלושה רוכבים מקצוענים, שזה שני חברי קבוצה שלי ואני, שלושתנו באותה קבוצה כמו שאמרתי. ויש עוד כמה רוכבים ישראלים שמתחרים בדרג אחד יותר נמוך, וסך הכל כולם מכירים את כולם. הענף הישראלי הוא מאוד קטן, באליפות ישראל לדוגמה אנחנו די יודעים מי הולך להיות המועמדים לניצחון, ומתוך כמה המועמדים האלה זה כנראה מי שיהיה מנצח. אז כן, הענף הוא די קטן, כמו בהרבה ענפי ספורט אחרים אגב, אבל פשוט אם משווים את ענף האופניים לג'ודו ודברים כאלה, אז הענף הבינלאומי הוא הרבה יותר מפותח. כשאתה מסתכל על הטור דה פרנס בטלוויזיה, אתה מבין שהדבר הזה הוא ענק. ופשוט בישראל הענף עוד מאוד קטן, אנחנו מאוד מנסים לפתח אותו. אני חושב שהפרויקט של ישראל פרימייר טק, לאן שהגענו עד היום, נותן אופק לדברים, לילדים צעירים, נותן להם לאן לשאוף ולאן להגיע. הרבה
אתה
יותר
רוצה
מאשר
להרחיב עליו קצת, על הפרויקט הזה? מה הוא נותן? מה הוא עושים?
כן, הפרויקט בימינו הוא קבוצה מקצוענית, זה כבר הרבה יותר מאיזה פרויקט, זה כבר ממש חי וקיים. סילבן אדמס הוא הבעלים של הקבוצה שלנו ביחד עם רון ברון ועוד כמה שותפים. אנחנו קבוצה מקצוענית בדרג, כרגע בדרג השני, שנה הבאה כנראה נהיה בדרג הראשון, כי אנחנו בעצם עם מספיק ניקוד כדי לעלות לדרג הראשון. בסופו של דבר זה כמו שרואים את ערן זהבי משחק באיזה קבוצה בדרג הכי בכיר באירופה, אז יכולים לראות אותי, ילדים צעירים שהיום מתחילים בישראל, ויכולים לומר לעצמם, אני יכול להגיע לדרג הכי גבוה בעולם, אז זה קודם כל נותן לילדים בארץ לחלום על לאן אפשר להגיע, הרבה יותר מוחשי מאשר מה שהיה לפני כמה שנים. כשאני הייתי ילד, היה רוכב אחד שרכב בקבוצה בדרג הבינוני, וגם הוא לא היה מגיע לתוצאות כלשהן יותר מדי, אז אני חושב שאנחנו עולים שלבים, ויש עכשיו הרבה רוכבים צעירים חזקים בארץ שיש להם עתיד, אז אני חושב שהפרויקט הזה באמת יכול לתת, לרקום עור וגידים לקריירה העתידית שלהם.
טוב כזה טוב לשמוע, זה נעים לשמוע את זה. ושאלה ככה, בתור ספורטאי שייצג את ישראל באולימפיאדה, איך ההרגשה בעצם לבוא ולייצג את מדינת ישראל? מה זה נותן לך? איך אתה מרגיש?
אני לוקח את המשפט הזה בשני מובנים. המובן האחד זה באמת לייצג את מדינת ישראל ולהראות אותנו בעולם. ודבר שני זה גם להראות שאנחנו לא מתעסקים, אני לפחות מסתכל על זה בתור, אנחנו לא מתעסקים בתור פוליטיקה כל היום. אנחנו באמת רוצים להתפתח בעולם גם במובנים אחרים, בעיקר במובנים אחרים. אני חושב שהספורט זה מקום שתמיד ניסו בעולם לקחת אותו בתור לגשר על פערים פוליטיים ולנסות להתמודד עם מחלוקות כאלה ואחרות, ואני רואה את עצמי בתור סוג של איזה שגריר שמנסה בסופו של דבר לשים את ישראל על המפה, על הצד הטוב, לעשות ידיעה חדשותית שלא מתקבלת מפוליטיקה או מלחמות, חס וחלילה, כל מיני דברים נוראיים שבימינו מפרסמים על ישראל, לא חסר. אז אני מעדיף, אני מאוד רוצה שיהיה משהו חיובי עליי ועל המדינה. אז זה הדרך שלי לתמוך.
מהמם. וככה לפני סיום, אני חושבת על הורים שמקשיבים לתוכנית הזאת והילדים שלהם הם ספורטאים מצטיינים, או שיש להם עתיד בנושא הספורט, ורציתי לשאול אותך אם יש לך טיפים להורים בעצם, איך עוזרים, איך תומכים בילדים האלה.
אז דעתי האישית היא שאולי היא לא הכי מקובלת אצל הורים שכן תומכים. אני חושב שההורה דווקא ככל שהוא פחות מעורב, הוא מעורב מה שצריך, וכמובן שצריך להיות מעורב, אבל ככל שההורה יהיה פחות מעורב, במיוחד בספורטאים בני נוער כבר, שכבר יש להם איזשהו בסיס, דווקא הספורטאי יצליח לפתח לעצמו אור יותר עבה וידע להתמודד עם הרבה יותר משברים בעצמו. כשההורה לא רודף אחריו וכל היום מחפש איך לעזור לו וכל היום, כי בסופו של דבר גם הספורטאים הכי גדולים בעולם שיש להם תקציב בלתי מוגבל והכל, בסוף ההורה לא יכול כל הזמן להיות שם בשבילו, והספורטאי צריך ללמוד להתמודד עם עצמו. אז אני חושב שלפעמים לקחת צעד אחד אחורה ולתת לילד את העצמאות שלו ללמוד את עצמו, את המכשולים ואיך מתמודדים, זה הרבה יותר חשוב מאשר כל הזמן רק לדחוף עוד קצת ולעזור עוד קצת או דברים כאלה.
אז להיות שם, אבל ללמוד לשחרר.
כן,
מין
אין ספק.
בלנס כזה.
ללמוד לשחרר ולתת את העצמאות.
יפה, טוב, אני אחשוב על זה בשבילי לתחומים אחרים. איתמר, אני מאוד מאוד מודה לך. שיהיה לך המון בהצלחה.
תודה רבה.
ובאמת מגיע לך, אתה פשוט מקסים.
תודה רבה.
זהו. נתראה במדריד מתישהו, יש איזה תחרות, משהו, אתם מגיעים?
יש את וואלטה אספניה, אבל אני עוד לא מתוכנן לעשות אותה השנה, אולי,
אוקיי.
נראה. אם אני אגיע, אני אתקשר על זה.
תתקשר, אנחנו מחכים עם אתגרים.
מעולה.
טוב, תודה רבה רבה ובהצלחה.
תודה רבה, להתראות.
להתראות.
יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. נושאי בשורה רעה, מכות עוד גזרה, לא ישנו את מהותי.
שמענו את השיר בגלל הרוח של שלומי שבת. על הדרך.
שלום לכל המאזינים, לי קוראים ערן, והזמינו אותי היום כדי לדבר איתכם על אחד הסודות השמורים של ברצלונה, הצד שפחות מדברים עליו, רכיבת אופניים. אני גר בעיר כשש וחצי שנים, אני לא גר בתוך העיר עצמה, אני גר בפרבר שנקרא סן קוגאט מחוץ לעיר, ואני יכול להגיד שאחת הסודות הגדולים באמת של העיר זה העובדה שבאמת זה גן עדן לאופניים, לכל סוגי האופניים, מי אנשים ש... רק רוצים לדבש קצת בעיר ולחצות אותה, אז הם יכולים להזכיר בכל, כמעט בכל פינה יש אפשרות להזכיר אופניים, דרך רוכבי כביש, יש המון המון אפשרויות, מערים קרובים, ערים בקרבת מקום, דרך כבישים שאפשר לטוס עליהם, וכמובן רכיבת שטח, אני אישית רוכב שטח, ומי שמגיע, מי שמכיר את ברצלונה, אז מעליה יש בעצם... הר שמתנסה למעלה שנקרא טיבידאבו, והר הזה הוא עמוס תמיד ברוכבי אופניים, אין רוכבי כביש שמטפסים אותו מכל אחד מהצדדים, צד אחד מטפסים, צד שני יורדים במהירות, ורוכבי שטח שעושים את אותו דבר, קשה יותר, דרך השטח. האזור עצמו כולל באמת את כל סוגי האפשרויות, משבילים רחבים ונעימים, דרך סינגלים קסומים, ועד קטעים טכניים, טיפוסים על סלעים, ושהדובדבן הוא תמיד, שבלא משנה באיזה רכיבה יוצאים, כמעט תמיד מוצאים איזה נקודה עם נוף מטריף על העיר, ועל העמק ליד, ואפשר לראות שם את הזריחה ואת השקיעה. ובקיצור, למי שרוכב על אופניים, מומלץ לקחת חצי יום או יום, ולהקדיש. מעבר לזה, עוד סוד... שהוא ידוע קצת בקרב הקהילה, ושעה מברצלונה יש עיר שנקראת ג'ירונה, וג'ירונה היא הבירה למעשה של רוכבי הכביש המקצועיים, כל קבוצות הגרנד פרי שמתחרות בטור דה פרנס, בג'ירו דה איטליה ובוולטה דה אספניה, המטה שלהם יושב שם, וכל ביקור בג'ירונה שנמצאת שעה ברכבת מברצלונה או ברכב, תראה שם המון המון רוכבי אופניים, הקסם שלה באמת שמצד אחד יש את המישורים של כיוון קוסטה בראבה, ומצד שני יש את הפירנאים ואת השיפולים שלהם, זה מקום מאוד ורסטילי ומומלץ בין אם אתה רוכב ובין אם אתה לא. יש מספר מרוצי אופניים שעוברים בעיר כמעט כל שנה, וולטה דה קטלוניה כמובן, וולטה דה אספניה לדעתי עובר כל שנה שנייה, ושנה הבאה למי שמתכנן, אז זה זורי... שהוא סוף יוני, הטור דה פרנס, סוף יוני תחילת יולי, טור דה פרנס יוזנק מברצלונה, הולך להיות מעניין מאוד. אם אתם גרים פה, ואתם שוקלים לעשות את זה, אני יכול להגיד שזה הרגע הכי מתאים, הוא עכשיו. יש המון המון חנויות אופניים ברצלונה, המחירים סך הכל הם טובים, יש גם למי שרוצה לקנות, יש גם המון אפשרויות של יד שנייה, בין אם בחנויות יד שנייה ובין אם באפליקציות כמו וואלה פופ או קבוצות פייסבוק שזה יחסית קל למצוא. ובגדול פשוט צריך להחליט ולצאת לדרך, יש המון המון קבוצות רכיבה, לנו יש קבוצה של ישראלים בסן קוגאט, אנחנו עובדים בין פעמיים לשלוש בשבוע, יוצאים לטיולים, וכמונו יש קבוצות בעוד מקומות, אני אישית רוכב מאוד אנשים מכל העולם, כל אחד יש לו את האזור שלו. מי שרוצה להזכיר, כמו שאמרתי, יש פינות רבות ברחבי העיר שאפשר להזכיר בהם אופניים, ומי שרוצה להסיר ציוד קצת יותר מתקדם ויותר איכותי, אז יש לנו חנויות שמזכירות בעצם את האופניים מקצועיות, בין אם זה לשטח, בין אם זה לכביש, בין אם זה עם בולם קדמי, או בולם אחורי. מקומות שאני ממליץ עליהם, אז אני, קודם כל, המקום המרכזי שאני מבקר בו מדי שבוע זה קול סרולה, זה הפארק שעוטף את ברצלונה ממערב, והוא נוגע גם בצד הצפוני וגם בצד הדרומי, יש שם אינסוף שבילים וסינגלים עם מסלולים, אפשר לטייל שם משפחה, אפשר, לא חייבים בכך אופניים שהם IN, צד שני, מי שרוצה לצאת לאורך החוף, אז יכול לצאת לאורך החוף לכיוון בדלונה, ויש כמובן גם את טיבידאבו שאפשר לטפס אליו וללכת יותר רחוק למונסרט. אשמח לענות על עוד שאלות, ופעם הבאה שאתם מבקרים בעיר, תזכרו שאופניים זה אחד הקסמים שלה. תודה.
פרשת השבוע.
בוקר טוב. אנחנו יודעים שאנחנו עם ישראל עם קשה עורף. אומרים פה בספרד קבסה דורה, קבסוטס. יש לנו קשה עורף, יש לנו אופי מיוחד, ויש לנו גם את האופי שמביא אותנו להתלונן הרבה. אנחנו עם ישראל מתלוננים הרבה. זה ידוע כבר בתנ״ך, מהחומש, כשיצאנו ממצרים התחלנו להתרונן, או אפילו במצרים התרוננו. האמת היא שאולי במצרים, שהיינו עבדים, עבדי פרו, אולי שם היה לנו איזו סיבה או שתיים כדי להתרונן. אבל כשיצאנו ממצרים, שם זה לא כל כך מוסדק את האופי שלנו. בפרשה הזאת, בפרשה בעלותיך, אנחנו מרגישים את זה, אפילו קוראים את זה, רואים את זה. זה כתוב בפרשה, והיה העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם, ואחר אפו, ותיבער בה אש השם, ותאכל בקצה המחנה. טוב, בוא נגיד שהתגובה של קדוש ברוך הוא, דרך האש, לתלונות של עם ישראל, היא קצת מוגזמת, הוא קצת תגזים, בוא נגיד, אבל הוא גם צודק מצד שני, כי זה כתוב, והיא הם כמתעוננים. מה זה אומר כמתעוננים? אנחנו צריכים לשים את הדגש על האות כף, כמתעוננים. זה לא כתוב שהעם מתעונן, או שהבני ישראל מתעוננים, זה כתוב, והיא העם כמתעוננים. זאת אומרת, לא היה להם שום דבר אחר לעשות, אלא להתרונן, מתונן. העם היו כמתרונים, סתם, בלי סיבה, בלי איזושהי מוטיבציה, הם מתוננים. ספורנו, אחד מהמפרשים של התורה מהימי ביניים, באמת קצת יותר מוכר מהביניים, הוא היה באיטליה, מבולוניה, ככה הוא מפרש את הביטוי כמתרונים. כותב ש על תורח הדרך לא מתרוננים בליבם באמת, כי לא הייתה אצלם שום סיבה ראויה לזה. שתרונו אבל היו מתרוננים בדבריהם לנסות. סתם, לא היה להם איזושהי סיבה ראויה ונכונה כדי להתרונן. הם לא התרוננו או נגד קדוש ברוך הוא על איזו בסיס רציונלי, הם התחילו להתעונן או להתלונן סתם כתחביב, כחלק מהאופי, כחלק מה, בוא נגיד, המפגשים, הייתי אומר, חברתיים של עם ישראל. ואיפה אנחנו רואים את זה? הרבה מפרשים יותר מאוחר גם אומרים בדיוק אותו דבר. ואחד מהם הוא היה הרב שמשון רפאל הירש, רב מאוד אהוב עליי, אחד מהרבנים הגדולים פה באירופה לפני 200 שנה בגרמניה, והוא כותב ככה, הם היו כמתאבלים על עצמם, הראו את עצמם כאילו מתו כבר, והנהגו כביכול אבלות על עצמם. זאת אומרת, הם הסתכלו על עצמם, בני ישראל, בצורה כזו שלילית, שהתחילו להתאבל על עצמם, שהתחילו להתעונן ולהתלונן, אבל קודם כל גם להתעונן, כאילו הם מתו. הם התחילו להגיד על עצמם, או להגיד ביניהם, או להגיד אחד לשני, אה לנו עתיד. למרות שכבר ראו את כל הניסים שקדוש ברוך הוא עשה, שכבר ראו שקדוש ברוך הוא הציל אותם כמה וכמה פעמים, הם קיבלו את המן מן השמיים, קיבלו מים, קיבלו את הכל, אבל מתעוננים, מחליטים, לא בצדק, שאלה להם עתיד. וזה אחד התכונות הכי שליליות שיש בעם ישראל בפרט ובבני אדם בכלל. ההסתכלות השלילית, הפסימיזם, הכאב הבלתי מוסדק ברגע שזה הזמן לעשות, להיות פעילים ולא להתעונן. אז אנחנו יכולים להבין למה התגובה של קדוש ברוך הוא הייתה כל כך מוגזמת, בוא נגיד. להביא אש לכל המחנה זה לא ממש רציונלי. אבל פה יכולים להבין שהשלילות הזאת של עם ישראל היא הסכנה הכי גדולה שיש באופי ובהיסטוריה שלנו. ברגע שאנחנו, עם ישראל, מסתכלים על עצמנו ומחליטים שאין עתיד, שאין אופציה, שלא שווה אפילו להילחם, שלא שווה אפילו להיות פעילים, שלא שווה אפילו לצאת לרחוב ולדרוש צדק, אז יש לנו בעיה, בעיה עמוקה. ורואים את זה גם בפסוק יותר מאוחר, בפסוק י', כי זה כתוב, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח העולו. מה זה אומר שעם בוכה למשפחותיו, איש לפתח העולו? זה אומר שעם הם כבר התחילו לפגוש אחד לשני, להזמין אחד לשני ולשבת בפתח האוהל, כל אחד בפתח העולו, כדי לבכות. לא היה שום אופק חיובי בעם הזה. הם איבדו את הכל. זאת אומרת, הם איבדו את החזון שלהם. הם איבדו את הזהות החזקה שלנו, שלם חזק, ולמה אנחנו חזקים? כי אנחנו מאמינים בעתיד. כי יש לנו תמיד את האמונה החזקה הזאת, שאם משהו מקולקל, אז אפשר לתקן. כמו שלימד אותנו רבי נחמן מברסלב. אם אני מאמין, ככה היה אומר רבי נחמן מברסלב, שמשהו מקולקל, שהעולם מקולקל, אז אני חייב גם להאמין שאפשר לתקן אותו. בדור הזה, ברגע הזה במדבר, אנחנו איבדנו את הכל. התחלנו להתעונן, התחלנו לפקוד, והתחלנו להתעונן ולפקוד כפעולה חברתית. כל אחד היה מזמין את חברו לאוהל שלו כדי לפקוד וכדי להתעונן. לא היו מדברים על עתיד, לא היו מדברים על האופציות אחרות, לא היו מדברים על איך אפשר לשפר את מצבנו. היו רק מדברים על הכל עבוד, אנחנו נמות. והתחילו להגיד את זה כמה וכמה פעמים כמנטרה חברתי. אז שם אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא כעס כל כך. אנחנו עם שחייב להאמין בעתיד. חייב. התקופת הזהב שלנו כעם היא תמיד לעתיד ובעתיד, ולא מאחורה, לא בעבר. התקופה שלנו, הזהב, היא מחכה לנו בימים הבאים. שבת שלום.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
שבועות באמצע הלילה שיקור מרוב עושר קפוץ הוא לא יודע לשחות מי שהוא פעם מוצא אותי ככה אני הייתי יפה והוא די צעיר כתבנו מכתב לא היה בזה פחד שהכל אפשרי אם מספיק מנסים מי שהוא פעם אהב אותי ככה לכתוב על היד בצבעים לתמיד את ראשי התיבות של שמותינו ביחד בתוך לב אדמדם עם פרחים מי שהוא פעם
העולם רצה אותי ככה, לא היה לו אכפת מה אומרים אחרים, ואפילו שלא איתמנו ביחד, הוא המשיך לנסות ולכתוב לי שירים. שהוא פעם אהב אותי ככה, קצת בטירוף, זה היה לי נעים, מספיק בשבילו לקום וללכת, כשמרוב אהבה נולדו הקשיים. מי שהוא פעם רצה אותי ככה, לכתוב לי מכתב של 20 עמודים, לתאר שם הכל על כשנהיה יחד, בתיאור מדויק עם פרטים. מי שהוא פעם אהב אותי ככה, כמו שהיום כבר בקושי רואים, אבל אני הטיפשה לא רציתי לקחת את החיים שהציע, שרצה להגשים. אז מי שהוא פעם עזב אותי ככה ועלה על מטוס למקומות רחוקים, ונשארתי ריקה משותקת מפחד, שיהיה לי רק טוב ורגוע בפנים.
שמענו את השיר "מישהו פעם" של עברי לידר. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.
כי רציתי לטעום מהכל בחיים.